אנחנו עם סגן שר ביטחון לשעבר, חבר כנסת לשעבר, אלון שוסטר, שלום לך, ערב טוב.
שלום ושלום.
טוב, אנחנו רואים גיבוי מלא של ראשי האופוזיציה, של שר הביטחון לשעבר בני גנץ, גם של יאיר לפיד, צריך לומר ביושר למבצע הצבאי שהממשלה מובילה ביממה האחרונה בג'נין, כך צריך להיות, נכון, באירועים ביטחוניים?
ממש כך.
גם אם יש חילוקי דעות וויכוחים, ויש, או-הו, יש בתקופה האחרונה.
כן, בתחום הזה, ראשית, מקצועית, נעשתה עבודת תחנה טובה והחלטה מדויקת עם יעדים מתאימים, ובכלל, כשבנינו ובהקשר הזה, הבן שלי, יחד עם מאות לוחמים, נמצאים שם, זה הזמן לגיבוי, בוודאי, ואני מקווה מאוד שיעשו את העבודה, יחזרו בשלום, ויהיו מוכנים בכל רגע לחזור שוב, אם וכאשר יהיה מודיעין מתאים ושעת כושר מבצעית.
כן, בהחלט. היו ניסיונות של גורמים בשמאל הבוקר לטעון שמעניין שהמבצע הזה יוצא ביום שמתכננים הפגנה בנתב"ג ולשבש את החיים בנתב"ג. אני מניח שגם אתה תגחך על ההשוואה הזו, לא קונה את זה.
לא קונה, זה מעליב את הליבה של אנשי המקצוע הבכירים שלא היו מעיזים להעלות את האופציה הזאת. הדרג המדיני או הדרג הממשלתי מן הסתם טבע תשובות להחרפת המציאות הביטחונית
שלא החלה אתמול.
לא התחלה אתמול. בדיוק. בוודאי נושא שאנחנו עם עיניים פקוחות ואוספים מידע והפנקס פתוח והיד רושמת והכוחות מתאמנים וצוברים את כל הידע הזה ולפעמים ענן כזה או ענן אחר ואירוע ימינה ושמאלה, ומקבלים החלטה ומבצעים. אני חושב שחשוב מאוד שמאז 20 שנה בעצם יש לנו חופש פעולה. אנחנו בהחלט מצפים מהרשות הפלסטינית שתפעל, שתעשה את מה שהיא יכולה, אבל אם היא לא, לא, לא יכולה, כושלת בהבטחת עקירת הטרור ממרכזי הערים הפלסטיניות, אז אנחנו צריכים להתערב.
טוב, בוא נדבר, הזכרנו את נתב"ג, בוא נדבר על זה, כי מחאה מותר, אתה יודע, מי שרוצה להפגין על מה שמפריע לו, זכותו המלאה, מדינה דמוקרטית, תמיד היו הפגנות, מימין, משמאל, דתיים, חרדים, חילונים, גם ערבים, כולם מפגינים, זה בסדר גמור, אבל עד לרגע שזה מגיע לשיבוש החיים, וזה כבר תקופה ארוכה שזה באמת כבר מגיע למקום של שיבוש החיים בחלק גדול מהמקרים, וראה מה שקורה היום בנתב"ג, אז במשך שעות הם חרגו מהסיכומים או ממה שהמשטרה הרשתה להם לעשות, נעצרו למעלה מ-20 אנשים, ואם נעצרו אנשים כנראה באמת חרגו מהסיכומים. עכשיו מדווחים בחדשות 12 על אנשים שפספסו טיסות, וזה לא קרה במהלך היום, בעיקר טיסות מטרמינל 1, כי השאטלים בין הטרמינלים קצת היו משובשים בשעה, השעתיים האחרונות, בגלל מה שקורה שם בחוץ. מה אשמים האזרחים, שכל מטרתם היא לנסוע לחופשה או לעסקים, או לא משנה למה בחול, מה זה נותן? כאילו, זה רק, אני גם חושב מהצד השני, שבסוף, עלות מול תועלת למפגינים, זה רק לאבד נקודות זכות בקרב הציבור, אז למה כל ההתנהלות הזו?
בצלאל, הכל מתחיל ונגמר בעצם בחשיבות שישראלים רואים בעשייה הזאת. יש כאן, כך זה נתפס, כך אני...
עשייה, אתה קורא לזה?
כן. יש כאן מה שנתפס בעיני מיליוני אזרחים ישראלים, זה מלחמת חורמה בערכים המקודשים להם, לנו. אז כך זה נתפס, וחשוב לי שיובהר שיש כאן מערכה על הדמוקרטיה, שראוי שתעשה באמצעים דמוקרטיים, אבל לא בלי הפרת, איך נגיד, השקט ואני נוחות. בוודאי שכשיש הפגנה, הפגנה היא לא רק צועקת ואומרת, לפעמים היא גם משביטה את אורחות החיים הרגילים. אני רוצה לומר שחשוב מאוד, זה אולי הדברים שכואבים לי במיוחד, יש כאן פגיעה שחשוב מאוד להבין אותה, אני אסוות אותה באחד הדברים שלי במליאת הכנסת, לפגיעה חמורה או בכפייה בעיקרי האמונה של אדם דתי. אנחנו מרגישים לפעמים כמי שרוצה שנרגיש גולים בביתנו, ואנחנו לא מוכנים לזה. אנחנו חלק משמעותי, אנחנו נותנים את כל מה שצריך, לצידנו אנשים...
אני יכול להסכים איתך, אלון שוסטר, אני יכול להסכים איתך, כי יש פה מצד אחד 64 מנדטים שנתנו לממשלה את היכולת לשלוט ולעשות כהבנתה לשינוי, גם לשינוי סדרי עולם. בסדר.
לא כל דבר.
אין בעיה, אפשר להתווכח על זה, אני יודע, זה חלק מהוויכוח וזה בסדר, אני לא נכנס עכשיו לעניין, כי הוויכוח הזה הוא כבר חודשים אחורה ו... בלי סוף ויכוח על העניין הזה, ולא ניכנס עכשיו לתוכן העניין, כי זה לא הרגע. אני רוצה לדבר על המעטפת של בדבר.
בצד, אני רק רוצה לגעת במהות. המהות היא, בלי להיכנס לתכנים, שבעוד שמדינה רשאית, ממשלה, רשאית גם אם ברוב של אחד, כן, 61 חברי כנסת, יכולה לצאת למלחמה, יכולה לכרות שלום,
יכולה לעשות כל דבר.
הרבה דברים. דבר אחד...
הלכו פה להסכמים מדיניים אפילו בלי 61. רק מזכיר את זה, כן.
יכול להיות, רוב רגיל, רוב שעובר יכול לקבל החלטות על המשחק עצמו. על כללי המשחק, נושאים חוקתיים, מן הראות...
אז אני, אתה יודע מה, נכנסת לזה, אני אענה לך. אני אענה לך בעניין הזה.
לא, נכנסתי לפרטים.
לא, בלי להיכנס לפרטים, אני גם במעטפת וברמת הכותרת. שונו כאן כללי המשחק באופן חד צדדי על ידי מערכת המשפט. אהרון ברק עם האג'נדה שהוא הוביל במשך שנים, שינה את כללי המשחק, ממש, מקצה לקצה.
אם תיתן לי אני אגיב, זה לא הוא, זה הליכוד, מפלגת הליכוד, בצלאל, חשוב לי לומר למאזינים, בשנת 1993, לפני 30 שנה, 1993, נתניהו רק נכנס לזירה, מפלגת הליכוד התפארה בכך ששנה קודם, ב-92, היא הובילה את השינוי המהפכני והגדירה את
היסוד. המהפכני.
את חוק היסוד, כן, כבוד אדם וחירותו. מה שעשה אחר כך אהוד ברק, השופט ברק, אהרון ברק, סליחה, ובית המשפט הלאה, היה הפסיק את המסקנה מהמהלך הזה.
אני לא אכנס איתך בכל התהליך של הליכי החקיקה, ובעיניי לפחות, בראייה היסטורית, הייתה פה מסע של רמייה של מחוקקי החוק, כולל אנשים בליכוד, בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה, לומר את זה עליהם, ואהרון ברק די שמח שיש לו את זה ביד, כי יכול משם להתקדם קדימה. אבל, אתה יודע מה? מותר גם לבוא ולהגיד, אוקיי, היינו שותפים לכל המהלך הזה, אם מישהו יבוא ויאמר את זה, למשל בליכוד, ומותר גם לנו לבוא ולהגיד, טעינו, אנחנו רוצים לתקן, לא לילד הזה פיללנו, והלך אהרון ברק, הלך עם זה מאוד מאוד רחוק, ואיתו מערכת שלמה של מערכת משפט, של שופטים, ואתה יודע מה, ובסוף, כשאתה רואה גם כן, אכיפה בררנית על ימין ועל שמאל, ואתה רואה מה קורה עם תיקי נתניהו, ולא ניכנס לפרטים, אבל זה לא כמו שזה התחיל, ורחוק ממה שזה התחיל, וקוראים כאן תהליכים ארוכי טווח של הרבה מאוד שנים. אני מבין את הזעם ואת הכאב של האנשים בשמאל, הם שלטו פה על מערכות ועל המדינה ועל הכל, ולוקחים להם את זה, ויש פה שינוי דמוגרפי. זה בעיקר שמאל. בעיקר שמאל. כן, בוא, בעיקר שמאל.
אני בשיעה שלי עם אנשי ימין, מחנה הממלכתי, אנשים חובשי כיפה, אנשי ימין מוצרים בתחומים מדיניים, בתחומים כלכליים, ויש להם עמדות שהם לטענתם, הם מכירים את בגין, הם חושבים שזה העמדות ימין, ימין מפריד, הפרדה ברורה, ממשלה לא יכולה לעשות כל דבר. לכן יש פה דיון עמוק מאוד שאנחנו...
אין בעיה, אז אם ממשלה לא יכולה לעשות כל דבר, אז גם ממשלות אחרות לא יכולות לעשות כל דבר. אתה יודע, רק דבר האחרון שהממשלה הקודמת עשתה, נושא עם שדה הגז, עם לבנון, היא עשתה כל דבר, גם אם הייתה מחאה של האופוזיציה, על דבר שהוא מדיני, שלא נוגע באמת לכל אחד ואחד מאיתנו, ולא חוקים.
זה לא שבירת כללי משחק.
זה כן שבירת כללי משחק. אם עד היום כל הסכם מדיני הובא לכנסת, למשל, גם את זה היה צריך להביא, ולא להתחמק, ולא לומר, ראש ממשלה בא ואומר, בגלל שהאופוזיציה מתנהגת, כפי שהיא מתנהגת, לא נביא את זה לכנסת.
הדבר הזה, חשוב לי להגיב על זה. היועצת המשפטית נתנה שתי אופציות, האופציה השנייה התקבלה, הממשלה החליטה, ודבר חשוב, אנחנו לא יכולים להעניש...
אבל על דקה בחינה, היועצת משפטית לממשלה לא אמורה לקבוע לממשלה מה לעשות, גם אז וגם היום.
אני סובר שהיועצת המשפטית היא מפרשת החוק, והיא לא יועצת, כן, מבחינת...
כי כך בגץ החליט, וזה לא מופיע בשום סעיף, בשום חוק. כי כך בגץ החליט, הנה עוד דבר שבגץ נתן לעצמו סמכויות, להחליט שהיועץ המשפטי לממשלה, המוסד הזה מפרש את החוק. מי קבע? בגלל שאהרון ברק קבע, או שופט אחר קבע כך? לא.
בכל מקרה, אני רואה במהלכים של לפני שלושה חודשים, עצירת החקיקה החד צדדית, החלטה נכונה. אני חושב שמה שצריך לעשות היום, זה לסיים את פרשת בחירת ועדת הבחירת מינוי שופטים, ולהתכנס חזרה לדיון מעמיק כדי להתקדם, אני מאמין שיש רוב בעם שיוכל, בין הנציגים בכנסת, שיכולים להסכים על שינויים נכונים, מתאימים, שגם יחזקו את המערכת המשפטית, נחליט ביחד כיצד מחוקקים חוקי יסוד, ולכן אם יהיה חקיקה ברורה ומסודרת של חוקי יסוד, אפשר יהיה להקל מעט, כך אני מבין, את הביקורת השיפוטית, ובוודאי צריך לתגבר את השירותים העודפים, המתאימים.
אתה יודע למה נעצרה? למה החקיקה הזו נעצרה? כל הפרק הגדול או הפרקים הגדולים נעצרו? בגלל אותה סרבנות של כמה מילואים ניקים בחיל האוויר, בלי לזלזל בהם חלילה במה שהם עשו ועושים בצד הצבאי שלהם, אבל בגלל האיומים שלהם שנשבית את המערכת הצבאית, שזה דבר שאין לו, אין לו תקדים, אין לו אח ורע, לא כאן, לא במקומות אחרים בעולם. כלומר, הכל בידיים שלהם, ומה, איך צעק אותו טכנאי בחיל האוויר, באחד מתחנות הרדיו? מה ההבדל בין הקול שלי לקול שלו? מה, דמי סמוק משלו? כאילו,
הכל הוא אותו קול, הכל הוא אותו קול.
אבל לא, הכל הוא לא אותו קול, כי הקול שלי שהצביע למפלגה חרדית, שנמצאת בגוש הימין, ואני ידעתי שהולכים למהלך של רפורמה משפטית, וידעתי שהלכו למהלכים שאני רוצה שיתקנו אותם, אבל בסוף זה נעצר בגלל שברחוב יצאו וצעקו והפגינו והפכו את הרחובות, ומפגינים עד היום, עכשיו בנתב"ג, הקול שלי שווה אפס, זו הרגשה שלי ושל עוד 64 מנדטים.
אז הנה אנחנו, כל אחד מתגדר בכאבים שלו, ואני יכול להציג רק את הכאב שאני מרגיש, את החשש הגדול, את הזעם על כך שעמות יסוד מקועקעות. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להתכנס תחת ההצטלה של ערכי מגילת העצמאות, לא לחבל בעצמאות בית המשפט, אבל בהחלט לחזק את הכנסת, לחזק את תהליך החקיקה המסודר של חוקי יסוד, ואם זה יעשה בצורה נכונה, אז אפשר יהיה להקל מעט בכיוונים שמבקשים המציעים. בין זה לבין הסתערות כוללת וניצול, הייתי אומר, טכני של הרוב הלא גדול, זה לא נכון לעשות. אני חושב שזה בדיוק מה שיגרום, כמו שאמרתי, מיליוני ישראלים לחוש כגולים בביתם, ועל זה נאבקים, רוצים להיות פה, רוצים להיות שותפים, ולא מוכנים להרגיש הרגשת ניכור כזה.
טוב, זה ויכוח שלא יוכל להסתיים אף פעם, ולא משנה מי ינצח כאן ומי יפסיד.
צריך כי להמשיך את השיח, צריך להמשיך את השיח.
השיח אני בעד, תמיד.
כאלו, כן. כאלו, מגלים כאלו ברחבי הארץ, ואני חושב שצריך בהחלט לנסות לייצר מציאות פוליטית שתאפשר להגיע, הייתי אומר, ליצוק ברוב המשמעותי שיש, הרוב המשמעותי שגם מבין שראוי לעשות שינויים, אבל שינויים שלא ייתנו לממשלה, לכל ממשלה אגב, לעבוד בעצמה בלי שום פיקוח. הממשלה,
אני רק רוצה אבל להזכיר לנו,
העם הוא הריבון, אבל העם גם צריך לרצות, ואנחנו רוצים כולנו את החירויות שלנו. כל אחד עם החירות שחשובה לו.
שום חירות של אף אחד לא, אני מתפלא עליך, אתה מספיק, לא רוצה לומר אינטליגנט, אבל מספיק מכיר את המערכות, ויודע שכל השינויים האלה לא יפגעו בחירות של אף אחד לא. זו המצאה, אני עד לרגע זה אף אחד, אף אחד, ויש לי הרבה סיבות. איזה חירות מכל החוקים יכול להשפיע עליך אישית?
אני מוכן להסכים שהרוב הגדול של הישראלים לא מתכוונים לפגוע באותם חירויות יסוד.
איזה חירות יסוד הכי בסיסית שלך כאדם חילוני לצורך העניין?
אני בטוח, אני אתן לך דוגמה.
לא דווקא כאדם, כאדם, לא דווקא להיותך אחרי דתי או חילוני.
למשל, אני אתן לך דוגמה. כלל החקיקה התכוונה להגיע למצב שבו אם רוצים לייצר מצב של מציאות של מדינה, בעצם מדינה דו-לאומית או מדינה לא דמוקרטית,
ביהודה ושומרון. תן לי דוגמה, תן לי דוגמה, תן לי דוגמה.
כל מה ש,
זו כותרת אמרת, תן לי דוגמה פרטנית.
אני אומר שהכוחות שמייצג אותם סמוטריץ' לאי-היפרדות, ליצירת המשך הסבך שלנו ושל הפלסטינאים ביהודה ושומרון, הוא דבר שלא
צריך לתת את זה. זה לא חירות הפרט, זה לא קשור לפרט, זה קשור להחלטה של מדיניות, איך מתמודדים עם מה שקורה ביהודה ושומרון.
זה קשור לאופי, רגע, זה קשור, אם אתה רוצה ישירות לחירות הפרט, או לתחושת השוויון והשוויון עצמו, אז לדוגמה, כל מה שקשור במתווה הגיוס, שהוא לא שוויוני, ואנחנו חושבים שצריך להגיע לזה, ובלחץ המאוד משמעותי של חלק מהמפלגות הקואליציה, אנחנו רואים מצב שבו אם היה עובר את כל החקיקה, בין השאר זה היה לטובת חוק
גיוס. אז שני דברים, שני דברים בעניין הזה, שתי תשובות
יש לי. וההערה השנייה היא אופייה של המדינה, שהיא גם צריכה להיות
אופי יהודי
וגם עם אופי דמוקרטי.
בסדר, יש לה אופי דמוקרטי ויהיה לה אופי דמוקרטי, אבל בנושא של הגיוס אני אעיר לך שתי הערות. כל הממשלות בעשורים האחרונים, מימין ומשמאל, לא גייסו בחור ישיבה אחד, כולם ניסו להגיע לפתרונות, אהוד ברק הביא את אותו חוק טל בשעתו, ואחרי זה היו חוקים אחרים כי בגץ ביטל, וכן הלאה, ואלה, לא נכנס לכל הגלגולים שהיו לחוקים השונים, חוקי הגיוס השונים, אבל כל הממשלות, ימין ושמאל, חיפשו פתרון וניסו למצוא פתרון, ובסוף גם ימצאו פתרון. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה אומר את המילה שוויון ביחס לשירות בצהל, אנא ממך, בוא, למען ההגינות, בוא נפתח את הנושא של הערבים, אזרחי ישראל, שאינם משרתים בצהל. איפה השוויון בסיפור הזה?
אדרבה, אדרבה. הצעת החוק שאנחנו מגישים, היא הצעה שמדברת על מתווה שבו מדובר על שוויון, במובן הזה שכולם מתגייסים, לא כולם התגייסו לשירות בצהל, חלקם של
שירות
החרדים,
לאומי, אזרחי, חלקם אוקיי, של ערבים. כל
נכון,
סוג של שירות.
נכון. השוויון הוא בכך שכולנו נותנים פרק זמן אחיד, נגיד שנה וחצי, פלוס, מינוס.
בוא נסכם,
באופן דיפרנציאלי.
בוא נסכם את זה שתפטרו את העניין של השירות האזרחי והלאומי של האזרחים הערביים, ואז תבואו לדבר איתנו, לא ההפך.
ביחד.
לא, תסיימו קודם עם המגזר הערבי, תבואו אלינו, נמצא לכם פתרונות. ואני יכול להבטיח לך הבטחה. ולא, אבל אני יכול להבטיח לך הבטחה שאנחנו נדבר בעוד 50 שנה, וגם אז לא יהיה הפתרון לשוויון עם הערבים. אז בואו נדבר עוד 50 שנה. לא יהיה דבר כזה, אז קל מאוד להתגולל על החרדים. תפסיקו עם זה.
לא, אני לא אמרתי...
לא עליך אישית, אני מדבר על
השיח. לא שמעת, לא בטון ולא בתוכן. כן, אני חושב שגם חרדים, גם ערבים וגם כלל, הייתי אומר, גם נשים דתיות, למה לא זכאיות להיות שותפות בבניין האומה, למה לא?
הן שותפות בחלקים שלהם, בבניית האומה, בילודה, בדמוגרפיה, הן תומות הרבה יותר מכל דבר, ואני לא רוצה לראות אישה דתית אחת בכל סוג של שירות או אזרחי או צבאי, כי מבחינתי זה יהרג ובעל יעבור. אחד וחלק, אני ארד מהארץ אם זה יגיע לשם.
הנה, זה בשיחה מנומסת, אנחנו מגיעים גם לקצה שלך, כן. יש את הקצה שלנו, ואנחנו כנראה נאבקים כל אחד על נושאים שונים. יש הרבה מאוד דברים שעליהם אנחנו מסכימים, בתחום הזה אנחנו כנראה חלוקים.
אני רק חושב שבנושא הוויכוח הבלתי נגמר, שאגב לא ייגמר, הוא כבר כשנות דור, הנושא של הגיוס או לא גיוס, הוא לא חירות הפרט, הוא נושא של שוויון כללי בין מגזרים, הוא לא קשור לחירות הפרט.
הוא קשור לערך של שוויון,
בסדר, אף פעם לא היה.
מגילת עצמו מדברת על חירות, שוויון.
אף פעם לא היה וגם לא יהיה שוויון מלא. אוקיי, אבל עדיין, נושא הפרט, אני חושב שיש פה הרבה סתם כותרות שאין בינם לבין המציאות כלום.
לא, אין כותרות. אם פסקת ההתגברות שבינתיים זזה הייתה באה לעולם, והתכוונו להביא אותה לעולם, יחד עם כל סריית החוקים, אז זכויות הבסיסיות ביותר של בני אדם היו בסכנה, אגב לא דווקא מהממשלה הנוכחית, מכל ממשלה שאין עליה מגבלות.
אלון שוסטר, אפשר עוד להאריך שעות ארוכות בוויכוח הזה, בשביל זה שאתה מעגלי שיח, תהנה שמה. תודה שדיברת איתנו, סגן שר הביטחון לשעבר.
תודה רבה, ערב טוב,
ערב טוב. אמן, תודה, ערב טוב.